Jamen bedacht, gut nemt dit. הגענו לעניין הזה שכל מי שגומל חטא, אז הוא טוב מעצמו, מכיוון שהוא עושה טוב לאחרים. וכל מי שהוא טוב, כל מה שהוא טוב, יש לו קיום. זה המשפט של הבורא, וירא אלוקים כי טוב, אז יש קיום. כן? מכיוון שיש לו קיום, זה עניין של אריכות ימים ותקנה. סיפנה, אריכות ימים בעולם הזה, למדנו את זה כבר, אני לא רוצה לחזור על זה, זה המושג של קיום. פה יש קשר עם דבר טוב ודבר שיש לו קיום. הסימן של הדבר טוב זה שעושה טוב לאחרים, מי זה הוא טוב, מי עצמו. עצמו הוא טוב, והסימן שהוא עושה טוב לאחרים. אבל מכיוון שהוא טוב, זה סימן של הקיום לנו. רק המציאות שהיא טובה, היא מחזיקה מעמד, כן? היא תחליט לעמוד. היא יכולה לעמוד. יש הרבה מקורות במערל שהוא חוזר על הכלל הזה. טוב, זה קיום המציאות זה אומר. סימן של דבר הוא טוב, זה קיום המציאות. טוב, מה הסימן של דבר הוא טוב באמת לעצמו? אם הוא טוב לאחרים, זה זה. זאת אומרת, יכול דבר כזה, אדם שהוא רע ועושה טוב, זה לא נקרא גמילות חסדים. גמילות חסדים, שהזהות שמי שעושה טוב לאחרים, הזהות היא טובה. זאת אומרת, כל כולו הוא לאחרים. זה מידת החסד. כאילו הוא כלפי עצמו אין לו מציאות אנוכית, כלומר, כלפי עצמו. הוא נמצא רק בשביל האחרים. הסימן של הטוב האמיתי זה המתים. טוב, בקטגוריה של המשנה זה לא תמובד. אז נמשיך את הזנות, זה נוגע עוד חיזוק לאותו רעיון. במדרש, בשמות הבא, ותקרא שמו משה. המדרש אומר, ראה כמה גדול כוח גומלי חסדים, בפני הקדוש ברוך הוא. כי שבעה שמות היה למשה, במקור אחר, במדרש דבריך, מצאתי עשרה שמות. זה מעניין מאוד ללמוד את כל השמות האלו. אבל היה לו למשה הרבה שמות, כן? פה זה המקור שבעה שמות. וכולם לא נתקיימו חוץ משם משה, שנאמר, ויקרא שמו משה, כי מן המים משיתים. אתם מבינים מה אומר לנו דרש? יש סיבה שרק השם משה נשאר לו, כן? והפסוק מסביר מה המשמעות של השם משה. השם משה מורה על גמילות חסדים שעשתה בת פרעה למשה, כי מן המים משיתים. זה השם שנשאר. זאת אומרת, למשה רבנו היו הרבה מידות. כל שם מורה על הזהות, על העצמיות, על המידה הפנימית, על ההתנהגות, כן? זה עניין של שם, של דבר או של משנה שם. אז, מכל מקום, הזהות הזה, הקשורה לגמילות חסדים, זה השם העיקרי של משה. אבל מי שיש לו הרבה תפקידים בעולם, במציאות, גבי עם ישראל וגבי העולם כולו. האישיות של משה גבי העולם כולו זה דבר מרכזי מאוד, כן? הוא הביא לראשונה בעולם שלנו, לכל העולם כולו, את התורה מלמעלה למטה, כן? והוא הרחמן הכי רחמן לכל העולם כולו. טוב. אבל מכל מקום, מכל התפקידים שלו, מכל השמות שלו, רק השם שיש לו יחס לגמילות חסדים נשאר כשם שם הרשמי של שם משה. וביאור זה, כמו שאמרנו, כאשר האדם הוא טוב ועושה טוב לאחר, הוא מתדבק במדרגה שיש לה קיום. כל מה שנוגע לטוב הזה, שהוא הטוב לעשות טוב לאחר, שוב פעם, עד שנבין את זה, צריך להבין את זה. זוהי ההגדרה של ההוויה כמו שאני. כן? לברור, לתת. בריאה זה חסד, עולם חסד ובנים. ראינו את זה הרבה פעמים. זו ההגדרה של הקדוש ברוך הוא. כל ההוויה שלו זה לתת. כן? אז זה נקרא המציאות האמיתית, הקיום האמיתי. זאת אומרת, יש, למי שמבין את העניין הזה, יש בסיס מוחלטת בהגדרה של ההוויה למותר. זאת אומרת, זה לא על טבעי, זה לא בא מחוץ לטבע, כן? זה מחוץ לטבע. זה מחוץ לטבע המקולקלת, זה מחוץ לטבע של תוברבו, של הקליפות, כן? אלא הטבע האמיתית, זה ההוויה האמיתית, זה לטבע ולא לקבל. ולכן בן אדם בריא ומוסרי, מכיוון שהוא בריא. זאת אומרת, החיות שלו נותן לו לחיות בשביל הזולת, בשביל להיות בורא שהוא תוכל משהו. כן. והשכר של הצדיקים בעתיד לבוא, שהם יושבים בעדרותיהם, בעדרותיהם הראשיהם, בנהנים השכונה, והם מבחינת בורא לעולם שמתחת לרגליהם. ואולי אתם זוכרים מה אמר במדרש, רש"י מביא את הפירוש הזה, מה אמר הנחש, האדם הראשון, כששאל למה אתם לא אוכלים מהעץ הזה, האדם אישי. שקדוש ברוך הוא בשר לנו. אז הוא אומר לא, כי יודע אלוקים כי ביום אכלתם ממנו, וייתן כאלוקים יורה טובה. אז מה שנביא לכם, ממש מה אמר הנחש, אם אתם תאכלו מהעץ הזה, אז תהיו בורא כמונו. כן? לא?
בורא עולמו.
בורא עולמו. אז הוא קנאי, הוא לא רוצה שיהיה עוד בורים, כן? אז הוא עשה לכם את הערב. למיתו של דבר, האיסור, זה היה הערבוב בין טוב ורע. אולי פעם למדנו את הדבר. מה כתוב? העץ הדרת, טוב ורע בבטחה. כשיש ערבוב, זה נקרא העץ הדרת, טוב ורע. זה לא עץ הדעת, זה עץ הדעת מקולקלת כזו, שגם הטוב והרע, הוא מעורב, טוב ורע בבת אחת. לא הדעת של טוב, מה זה טוב, מה זה טוב, אלא בלבול של, ערבוב של טוב ורע בבת אחת. שזה המציאות של הטבע המקולקלת. הכל בטבע המקולקלת הוא מעורב מטוב ורע. וכל התיקון של העולם זה עבודת הבירורים, לברך טוב מצד אחד, רע מצד אחד. אתה מתאים את העניין. זה נקרא, אלא יש איזה רמון, כן. במשנה, יש הטוב והרע במתחת. זה טוב ורע, הכל במשנה. צריך לברר את זה. רוצים את הטוב מהרע, להפריד, להבדיק בין טוב לרע, בין אסור למותר, בין תמיר לטהור, בין קודש. זה עבודת הגמרא, שהיא מבררת את הטוב, מצד אחד, את הרע מצד אחד, כדי להגיע למסקנה של הרע. כן? אז מי שאוכל, מה זה אכילה? אכילה, מה שהיה לי בחוץ, אני אוכל אותו, ומה שהיה האוכל מבחוץ, חוזר להיות, הופך להיות את עצמי. כן? אז מי שבונה את עצמו מערבון, האור והקליפה בבתחת והעירוביה, כן? אז זה סם, זה סם, סם מוות, ולכן הפסוק אומר, לא תמות, כן. אז צריך לברר את האוכל, לפי הלשון המקובלים, להוציא את הסולת מהפסולת. להוציא את הסולת מהפסולת, זה העבודה של תורה שבעל פה. מה בין סולת לפסולת? פה. מה? זה עבודת הגמרא. עבודת הגמרא, אנחנו הוכסים את המשנה כדי להוציא את הקליפה ולקחת את הסולת, שזה ההלכה. השולחן ערוך. זה עבודת הגמרא. מה?
הסולת במשנה זה הדעות שאין לו להלכה?
לא, המשנה נותנת לך ברוטו, כן? דעת תורה על איזה עניין. ואתה צריך ממש לטחון את זה כדי להוציא את הצולת, זאת אומרת, המסקנה של הגמרא. זה ידוע, אסור להוציא דין מהמשנה. מי שעושה ככה, נקרא מבעלי עולם, הורס את העולם. ועכשיו, לפי דעת המקובלים, השולחן האור שלנו, והדוח שלנו, זה כמו המשנה לדוח של האמוראים. רגע. מה זה? שולחן ערוך עצמו. רק בשעת התחה, כשאין רב חי, אז רואים מי הספר, מה הוא הדין. אבל כשהרב הוא נמצא בעיר, צריך לשאול את הרב, איך עושים? כן, הוא ספר תורה חי. ואתה עוזב את הספר תורה החי, ואתה לוקח ספר תורה, ספר. אתה תקל את העיר. זה חמור מאוד. התרגלנו בדורות האחרונים להעדיף הספרים על הרבנים, וזה חורבן התורה שלנו. עת לעשות, הפרו תורת תורה, זה הפרת התורה, זה לקחו מהספר, ולא לשאול מהרבנים. כי הרב, הדיין, הוא מכיר את התקופה שלו, את הדוח שלו, את היהודים שלו, והוא יודע מהו הדין בפי היהודים. אם כן, אבל אתה רשאי רק לשאול מה שאתה לא יודע, אז תלמד מה שאתה לא מבין, מה שאתה לא יודע. ההבדל הוא, הדיין, מה? זה עדיף ממה שכתוב. כשכולם מפחדים ממה שכתוב בדור זה ובדור אחר, מה אומר הפסוק? אני חוזר על העניין. לא נמצא פה. לא נמצא. צריך ללכת אל השופט שבדור. לא דובר. אז זאת אומרת, אל השופט אשר יהיה בימים האלה. כך זה כבר. האם אתה יכול ללכת אצל שופט שלא יהיה בימים שלך? דוח שקדם או דוח שלא בא? כן? אז מה הדיוק הזה? אל השופט אשר יהיה בימים האלה. זאת אומרת, אל השולחן ערוך החי. כן. יש סיפור יפה על זה. זה יפתח בדורו כשמואל בדורו.
הוא היה בארץ.
כן.
אי אפשר לומר לך.
מה?
אי אפשר לומר לך.
אז מי אמר לך שאתה הולך לדיין עמר? אמרו שופט. לא אמרו שופט עמר. אולי לא הבנתי את השאלה שלך, אבל אני רוצה לספר. זה הייתה בדיחה בתלמוד תורה שכתב. אולי ציפחתי פעם את הציפור הזה, כן, וכי יפתח ישבור, כן. לא צריך ללכת אצל בור, אצל עמרי. פעם למדתי שתי הגדרות מאבי מורי על מה זה עמרי. הוא אמר שתי הגדרות. הגדרה הראשונה, מי שיודע את כל השעס ותולה, זה עמרי. ותולו, ולא עוד, ורק כל השאר. זאת אומרת, מי שלא מסוגל לחדש חידוש, הוא יודע את כל השאר בעל פה, זה אמר. ויש עוד הגדרה אחרת. מי שעושה את כל החומרות של כולם, זה אמר. זה סימן ברור שהוא אמר. כל מקום שהוא מוצא חומרה, וית שכמו לסבור. שבו לכם פה עם ה... יש מושג יפה של חמור מספרים. מה זה אמרת? חמור מספרים. זה ידוע. עכשיו אני מתחגש כל כך הערב. טוב. אז מאיפה יצאנו? כן, כן. זאת אומרת, ההגדרה של ההוויה האמיתית זה בורא. זאת אומרת, רצון להשפיע, רצון לתת. זאת אומרת, מי שהוא בריא, אז הוא בבחינת מוסר עירי. מה זה המוסר? זה מתחיל במידת המוסר. ואתה לרחה כמוך, אני השם אלוקיך. זאת אומרת, זו ההגדרה של השם, אני השם אלוקיך. לכן אתה צריך להיות כמון. מה אני אוהב, אף אתה אוהב. ולפי דעתי זו הגדרה פשוטה לפי ההיגיון. אם אנחנו מאמינים שהעולם נמצא, יש כאלו שמאמינים שלא מאמינים שהעולם נמצא, שזה אשליה, כן? אבל אנחנו מאמינים שהעולם נמצא, שיש ממשות, כן? זה קשור לעניין של מצוות מעשיות. אם התורה אמרה, מבחינת מצוות מעשיות, טמא זה טמא, טהור זה טהור, אם כן יש ממשות לטהרה ולטומאה. מי שמאמין במצוות מעשיות, מאמין שהעולם קיים, כן. אם אני מאמין שהעולם קיים, ואני מאמין שלעולם יש בורא, אז ההגדרה של הבורא היא פשוטה מאוד. מי שברא, זאת אומרת, מי שנתן לזולתו הוויה. זוהי ההגדרה שלה. זה הטוב, והרע זה ההפך. מי שמעדיף לקבל ולא לתת, זה רע. זה ההגדרה של יצר הרע. טוב, אז נחזור לעניין שלנו. כי כאשר האדם הוא טוב, ועושה טוב לאחר, הוא מתדבק במדרגה שיש לה קיום. ובת פרו, בשביל שגם לה חסד עם משה, שלקחה אותו מן היאור, ואם לא הייתה עושה זאת, היה מגיע לו המיתה, ובשביל שגם לה חסד וקרא שמו על שם החסד, שעצתה, שקרא שמו משה על שם מן המים משיטיות, היה השם הזה נשאר למשה. אם כן, זאת אומרת, יש איזה סימן עמוק מאוד. מהתחלת מציאותו של משה, אז הוא שייך לתורה. כי שמו המיוחד לו זה משה. כי מן המים משיטים. הוא תוצאה של אקט של מעשה של גמילות חסדים. אז הוא כבר מוכן, מיועד, לתורה שהיא כל כולה תורה גמילות חסדים. אחר כך יש מדרש שמביא המהר"ל. מתחילה בגמילות חסדים, ומסיימת בגמילות חסדים. כן. מתחילה בקוטנות אור של אדם הראשון, ומסיימת בגבורתו של משה. זאת אומרת, זה מושג של, אולי אני אקח מהפסוק, תורת חסד על לשונו. אבל זה הגדרה יפה של התורה. התורה היא כל כולה תורת חסד. מכיוון שזה התורה של הבורא, שהוא כולו חסד. אז אין תורה, אלא תורת חסד. לכן, זה הקשר עם שמו של משה. הוא שייך למעשה של גמילות חסדים. זאת אומרת, המציאות שלו בלתי אפשרית, היא, אלא אם כן, יש גמילות חסדים בעולם. מאיפה? נימי, בת פרעו. כן? ומכיוון שהייתה גומלת חסדים, אז יש אפשרות של קיום של משה. לכן שוב פעם יש קשר עם מידת הטוב של מנחת הדין ומידת הקיום. יש בזה סוד, סוד עמוק מאוד. כי שמה של ביתו של פרעה היה, לפי המדרש, היה מה? ביתיה, כן. בתיה וביתיה. אז יש לנו מדרש שהוא מסביר את היחס עם התורה ממש באופן מקביל ליחס של, של האישה. וזאת עיקר אישה וזאת התורה. אבל כך אומר המדרש, בת יחידה הייתה לי. ודורה שמה, כן? אז המדרש מסביר שהקדוש ברוך הוא הסכים שעם ישראל התחתן עם הבת הזו שהיא התורה, אז תיזהרו על השלוש שלוש המצוות שאירה עונתה וכסותה. כן? לכן יש איזה רמז. שם, השם של בת פרעה זה התורה. בתיה. לפי המדרש, בת יחידה הייתה לי. ונתת גאה לכם, כן. אתם יודעים בכמה קהילות, אחד בנושא האשכנזית, לכן אצל החסידים גם כן, סליחה, בנושא הספרדי, אצל החסידים גם כן, ביום שבועות קוראים לפני, כשפותחים את האיכה, לפני קריאת התורה, קוראים כתובת התורה. יש כתובות יפות שכתבו הפייטנים, כן? שעם ישראל מתחתן עם התורה. לא ראיתם דבר כזה? לא צריך להתעניין על המקורות. זה הכתובה של, של שבועות, זה ידוע, זה יפינו. יש איזה רמז שאני רוצה לדבר לכם אולי פעם. זה הרמז שיש בשעת החתונה, אומרים, הרי את מקודשת לי בטבעה הזו, כדת משה וישראל. לפי הפשט, וכדת משה זה מדאורייתא, ודת ישראל מדרבנן. כן? זאת אומרת, לפי המצוות מדאורייתא, והתקנון, התקנות מדרבנן. אבל לפי כל ההסבר של העומק שיש בגמרא וקידושים, אז המובן הוא יפה מאוד. הרי את מקודשת לי כדת משה לישראל. כדת משה היא מקודשת לי. ולדת
משה,
לא אמרתי שבת פרעה זה התורה, אמרתי שזה אותו שם. לא, זה מתקשר לעניין של גמילות חסדים, כן. כי שם של התורה זה חסד. מה שעשתה בתיה למשה, זה ממש התנהגות של תורה. משה הוא נולד מהתורה, ממעשה של, של תורת חסד.
שם משה הוא לא מתקשר.
סליחה?
שם משה הוא לא מתקשר.
לפי הפסוק הוא, 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 הוא עברי. מה?
הוא יכול
לבוא. לא, בחצר של פרעה היו כל התרבויות.
הוא קרא לו משה?
מה?
הוא קרא לו משה? אבנר או שאולי?
לא, למה?
אבנר אומר שבא יכול להיות שיקרא לו משה.
לא, מכיוון שהיה צריך לקרוא לו משוי. כי מן המים משיפי הוא היה צריך לומר משוי. טוב, זה דעתי בנסבר.
אז
אי אפשר ללמוד
שום דבר
במילה
משה.
מה?
אם זה שם
מקרא, אי אפשר
ללמוד שום דבר
במילה
משה.
לא אמרתי שזה משחי, זה שם עברי.
אה,
לא.
אם זה שם מקרא, זה עובד לא קרא לך.
מה?
שי? או שכן
הבאים. ברור, זה אפשרי.
הוא אפשר להגיד לכם את הבאים. שהתורה קרא לו כך.
אז לא, לא, התורה אמרה, לא, לא, לפי המדרש זה ברור. התורה אמרה שבת פרעה קרא לו. כי מן המים יש איזיו, זה משה והם. אני לא זוכר, אני זוכר דווקא את השם של משה במצרים. אם אין טוב או משהו כזה, לא בדיוק, אבל אם אין טוב או אם אין טוב. אבל צריך להבין את זה. זה היה עם שלם, עם בני ישראל במצרים. איזה מין גד המערבי של מצרים, כן? עם שלם. וזה סביר מאוד לחשוב שבחצר של פרעה היו יודעים את השפה העברית, כמו שעכשיו, במשרד החוץ וגם במשרד הפנים, יודעים את הערבית. זה היה עם שלם שם. והיא ידעה שהוא מילדי העברים, אז נתנה לו שם עברי. הדיוק, אני לא זוכר את המקום אבן אלבר עכשיו. מה? אני לא זוכר אם גאיר. בכל מקום אני לא זוכר את זה. ייתכן, ייתכן מאוד. אבל התגיירה לפני מתן תורה, זאת אומרת, ממש איזה תהליך דומה ליתרו למשל, כן? חסידי אומות העולם. זאת אומרת, פה יש עניין חשוב מאוד להבין. ואותו תרבות של התרבות האכזרית של המצרים, פתאום אנחנו מוצאים איזה מקור של גמילות חסדים. אבל הקשר של משה עם התרבות המצרית נשאר מפה, ממה שדווקא בת פרעה הצילה אותו. ואם לא כן, לא היה צריך לדעת את זה. לכן התורה גומלת חסדים למצרים, מכיוון שבת פרעה גמלה חסד עם משה. ופה אנחנו יודעים שמשה היה בביתו של פרעה. מהתורה. למה התורה גילתה לנו את זה? זה היה כל כך חשוב לדעת, כן? זה גמילות חסדים כלפי בתיה. ומכיוון שזה דבר פלא. אם לא היה, כך הוא מסביר אמר, אם לא הייתה במצרים אותה מידה של גמילות חסדים שהיא עיקר התורה, ולכן שמה נשאת בתיה, כן? משה לא היה, לא היה לו קיום. לא, זה חשוב. ולכן, בשביל שגם לחסד קרא שמו על שם החסד, שעשתה, שקרא שמו משה על שם מן המים בשקיעו, היה השם הזה נשאר למשה. כמו שראוי, אל מדרגת החסד, שהוא קיים לעולם. וכבר ביארנו מזה ברכת המזון, אצל כי לעולם חסדו, ואם שם מיד נראה את זה, שיש לו קיום כמו החסד. טוב, זה עיקר הלימוד פה, שהקשר בין מידת הטוב, שהיא החסד, ועניין הקיום. כן.
אין קוראים ויכולים עוד שם.
קצת יותר חצה.
אין קוראים שהקדוש ברוך הוא מבטל בזמן לצדם את הבחירה החופשית לאדם. אם הוא צריך אותו ככלי לפעולה חשובה...
ברור זה קוראים, מהרבה הזדמנות שונות.
זאת אומרת שבשביל ביציה, שהיא עשתה פעולה של גמילות חסדים, שמתוכו היא עשתה משהו עלינו. מתוך הרס כזאת של הרס
ופשע... אני מבין את השאלה שלך. זאת אומרת, זה כל כך מפתיע. שדווקא בבית פרעה תצא אישה הגונה, בעלת גמילות חסדים, אז שאולי זה לפי דעתך כדאי להסביר שזה גזירת הקדוש ברוך הוא, כשעשתה בלי יודעין. זה לא מה שאומר המדרש. לא, צריך להבין את זה. חסידי אומות העולם זה קיים. זה הפתעה, אבל זה קיים. כן. ההבדל היא שהם מועדים, הם בבחינת יחיד. אלא עם ישראל זה בבחינת כלל, קדושת עם ישראל זה בבחינת כלל. למדנו את זה מהרבה צורות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בבחינת הכלל. ואלו שאין להם, יחידים, פרטים. אצל אומות העולם זה ההפך. חסידי אומות העולם, פרטים, יחידים, יש להם חלק לעולם. זה ההפך. עכשיו זה נושא בפני עצמו.
אנחנו בכל יחידים, אין לנו
קיום. מי שמנתק את עצמו מן הכלל, אין לו קיום.
קיום בעוד שהם...
ההפך, ההפך, זהו. זהו. כן.
אז למה אתם מושבלתם בגלל שדווקא גוי שאחד מן הגויים יצאים את משה רבנו שהיה צריך לתת את התורה, שדווקא הייתה צריכה לעבור לתורה.
לא, אני לא חושב שאפשר להסביר את זה ככה. התורה מספרת לנו מה קרה מי הבחירה החופשית שהאישה הזו. זה ההסבר של המערב. זאת אומרת, אם לא היה, לא אמרתי חזרה, נתגלתה.
אבל בעיקר דבר שבעל פה זה הגמרות, שזה אחרי חורבן בית שני.
אני מתכוון, המשנה. מה זה המשנה?
המשנה זה אחרי עזרא, זה רבי זה נעשה את הפרמי.
לא, הוא כתב את זה, העלה לכתב, בכתב.
הרבי ויזי לגבי תורת הקבלה, שהעובדה שזה מפורסם ושזה מודפס, זה ביטוי להתגלות של החוכמה הזאת. זה ביטוי של ההתגלות של התורה שבעל פה, זה הפרסום שעלה על הכתב של הגמרות.
אבל זה אותה תורה שבעל פה, שמשה רבנו מסר לעם ישראל כולו, אבל דרך יחידים שבהם, חכמים שבהם.
ובתקופת עזרא זה כבר היה מפורסם לכל אנשים.
לא, אבל אתה חושב שבתקופת עזרא כתבו את זה, המציאו את זה?
לא, לא המציאו, אבל... בתקופת ההתבשטות זה היה אחרי כן, שכתבו את הגמרות.
מה זה תקופת עזרא? שאנשים כנסת הגדולה. אנשים כנסת הגדולה הם היו הרבנים של התנאים, המורים של התנאים. התנאים הם תלמידי אנשי כנסת הגדולה. זהו.
שעזרא היה ראוי לקבל תורה.
הגמרא אומרת.
כן, אבל לא קיבל בגלל שהוא היה אחרי משה.
לא, מכיוון שמשה כבר קיבל, לא היה צריך. אבל היה מסוגל. לא,
לא.
אבל אני אמרתי, מכל מקום נתגלה בתקופה של עזרא, הכוח הזה, כן, וזה גם כן זכות לגויים של אותו דור. זה מורה על הזכות של הגויים של אותו.
כן. אבל אני תבין שהגבורות ועד אברהם כל העולם
הזה. כן. זאת אומרת, זה האיסורים שסבלו מאדם הראשון עד אברהם, וכולן על ידי איסורים. איסורים של מי? איסורים שקדמו למתנה הזו. יש משנה שאומרת, 10 דורות מאדם עד נוח. הסדרות מדורך עד אברהם, עד שבא אברהם, ונטל שכר כולם. אם כן, היה שכר לכולם. ונטל אברהם. זאת אומרת, כל הדורות האלו היו חיים בעולם. קרה כל מה שקרה, זה בטל חינם? לא. זה הביא את לידת אברהם. אז מלידת אברהם ואילך, יש לנו זכות על עולם הבא. צריך עולם הבא בשביל אברהם. אז רק בשביל אברהם, מכיוון שזכה, יש כבר עולם הבא לכולם, צריך להיכנס, כן? אבל שיש, יש כבר בזכותו של אברהם. אבל אברהם בא אחרי 20 דורות של איסורים עד שמגיעים לאברהם. אחר כך, המתנה של ארץ ישראל זה האיסורים של האבות. הם חיו בהבטחות, כן? ההבטחה של הארץ היא לבנים, אבל ניתנה לאבות. וכל האיסורים שלהם זה הזכות שלנו על הארץ הזאת. והזכות התורה זה השבטים בגלות. ואנחנו רואים, זה הדבר פשוט מאוד, עמוק מאוד, כן? אי אפשר לתת את התורה, אלא רק למי שמסוגל לשמוע, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מי שסבל את הגלות, הוא מבין את התורה. מי שלא סבל את הגלות, לא מבין את התורה. לכן, רק עם ישראל קיבל את התורה. זה שייך לו, כן?
לא הבנתי את מה
הקשר לעולם הבא, בגלל האיסורים, כן, לא, בגלל האיסורים של האבות, לפי אותה גמרא, יש לנו זכות על ארץ ישראל. אני חוזר על המקום, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולם על ידי ייסורים. מה זאת אומרת? מתנה על ידי ייסורים, כן? להיות מסוגל לקבל מתנה צריך לעבור את הייסורים האלו כבר, כן? למשל התורה ניתנה במתנה, מתן תורה, וצריך ללמוד כדי לקנות אותה. אבל כדי להגיע להיות זכאי לאותה מתנה היה צריך לעבור דרך כל התלאות האלו של כל התקופות של ההיסטוריה, עד שמגיעים יציאת מצרים, מעמד הר סיני, פה זה גילוי הכל. מי שלא ידע את התהליך הזה, גלות גאולה, הוא לא מסוגל לתורה. כך מתחילה התורה במעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הנה התורה שלי. כן.
כל
הייתם
של...
מה?
כל הייתם שלנו מקבלת התורה עד עכשיו,
תורה שבעל פה וקבל. זה שייך עוד לתורה.
רובד אולי...
כן, בסדר, זהו, נכון. ארץ ישראל כבר יש, זכות אבות. עולם הבא כבר יש, זכות אברהם, כן? תורה שבכתב יציאת מצרים, תורה שבעל פה יציאת בבל, שיבת ציון, קבלה וסוף גלות גדול. הגענו, כן? הבנתם? זהו. אנחנו רואים שזוהי המציאות ההיסטורית, כך הוא העובדות, כך הם העובדות. זה לא סתם פירוש, זה ההיסטוריה.
אבל שהגלויות האלה ניתנו את הכלים לקבלה, למשל גלות מצרים, את הכלים לקבלה, איזה כלים מוכן?
למשל,
מה הצכונות למשל?
אני אולי יכול להסביר את זה כך. מי שלא טעם מה זה עבדות, לא יכול לדעת מה זה חירות. אז צריך להכין את עצמך. כן? לאהבת הגר. מי שלא היה גר פעם, הוא לא יודע מה זה אהבת הגר. ואהבת את הגר כי גרים הייתם במצרים. זה פשט הפסוקים. כן.
זה הדגיש את קבלת תורה שלך.
כן, כן.
זה תורה שבאבן.
זהו, וכך הלאה, מדרגות. כן. וכדי להבין איך לפסוק הלכה, לחיי החברה, מפי התורה, אז היה צריך לעבור דרך כמה תרבויות שהיו תרבויות ענקיות, כן? הכל נשאר מבחינת צולת. הסולת של הפסולת הזה, לקחו אותם ויצאו.
חוכמה.
חוכמה. אולי נאמר איזה מין דרך ארץ שקדמה לתו. מאיפה אנחנו לוקחים את הדרך הזאת? מהארץ. מהארצים, התורה היא מן השמיים, דרך ארץ לוקחים מן הארץ. מה? תקופת מצרים, תקופת בבל, תקופת אדום. הדרך ארץ שאולי פעם תלכו למוזיאון, ותראו מה הייתה התרבות הזו של מצרים, של יוון, של פרס, של רומי. כן? תרבות ארצי, דרך ארץ, פשוטו כמשמעו, ארץ של עם הארץ, ענקית. כן? בכל הקליפות הענקיות האלו היו ניצוצי קודש, והם צריכים להוציא את זה מהקליפות האלה, וזה נותן את הכוח למדרגות קבלת אותו. זה פשוט להבין. מה עשינו בגלות? כן? לקחנו את הרכוש מהגוי, אותו רכוש שהוצאנו ממצרים, הוצאנו גם כן מבבל, הוצאנו מידו רכוש, אותיות קורש. כן.
לא נותן במצרים, תפני נגיד, זה היה עבוד, כן?
לא, זה רק דוגמה שמות.
זה לא יתכן מישהו שהרב אומר שבזכות העם הזה, עבוד זה זכות?
מה?
הרב אומר שבזכות, יש זכות לעם הזה.
אולי תקחו את מה אומר אור החיים על הפסוק הראשון של ספר שלו. הפירוש של האור החיים. תלמדו את זה היטב היטב את תראותיי. הכל קשור לפסוק חשוב מאוד לפי המקובלים שבספר דניאל, והמשכילים יזהירו כזורע הקיה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. וזכות אלו שקיבלו עליהם את עול הגלות להיות מצדיקי הרבים. זה הזכות של השבטים, אלה שמות בני ישראל, אבל אם מתחמם, מה אומר השיעים שלו לכוכבים? אותם הכוכבים ומצדיק לערבים ככוכבים לעול הבית. קיבלנו את זה ברוח חיים. והם קיבלו עליהם את התהליך הזה של איסורים של הגלות, וזה מכין, הכין אותם לקבלת התורה. מכל הבחיק. ואנחנו רואים את זה. למה העם ירד לבבל, לגלות בבל, אחרי חומבן בית ראשון? לא ידעו איך לקיים את התורה. היה חסר להם את הכוח של התורה שבאלו. כן? למה נחרב בית, בית שני? היה חסר משהו. כן? אז ירדנו לגלות כדי להכין את עצמנו, לחזור חזרה עם מה שהיה חסר. תראו, זה מתחיל באיזה רמז על העניין של הרכוש. כשמלך סדום אמר עלי אברהם, אחרי המלחמה, תן לי את הנפש והרכוש כך לך, כן? הרכוש היה שייך לאברהם אבינו. כן? אברהם אבינו לא רצה לקחת את הרכוש. אז היה צריך לרדת איפה נמצא הרכוש. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה אותו רכוש שאברהם חזר. וירד לאיפה שירד. אז צריך ללכת איפה שיש הרכוש הזה, כדי להוציא אותו ולצאת עם הרכוש. יש שני מדרשים על עניין, עם איזה חומרים בנו את המשכן במדבר. כן? יש שני מדרשים. מדרש אחד אומר לפי הסוד, זה דברים שלא היו מעולם, ונבראו דרך נס במדבר. כן? תראו בפרשת תרומה. מאיפה לקחו את כל הזהב הזה, ואת הכסף והנחושת, ועורות אלים מאודמים, ועורות תחשים, על תחשים, המדרש אומר, זה מין בריאה שלא הייתה בעולם, שנבראנו. יש מדרש שני שאומר, זה כל הרכוש שלקחו ממצרים. עם זה בנו את ה... כן, זה רמז לכל הערכים שלקחו ממצרים, ומזה בנו את המשך. כל הערכים האלו היו בבחינת תומה של הגויים. היה צריך להכשיר אותם, כן? והחידוש של המשכן זה נקשה אחת, לאחד את כל גויים. אצל הגויים זה בבחינת עבודת אלילים. כל אחד והאליל שלו, כן? כוחות מפוזרות. איך אומרים את זה? פיצול המידות. זה עבודת אלילים, כן? הגניוס של ישראל, נאמר, המיוחד שבעם ישראל זה לאחד את הכל. אז החומר, הכלים לקחו מהגויים, והייחוד, הקדושה של הייחוד, זה הסגולה של עם ישראל. כן? זה פשוט דבר. ואולי אני, כן, צריך לסיים פה. אני אסביר לכם איזה רמז, שתלמדו בהבדל בין פרשת תחומה ופרשת ויקה. מה כתוב בפרשת תחומה? למדתם את זה פעם? למדנו את זה? כן. מה?
מתחם.
זהו, כן. מכל איש, מכל איש אשר ידבנו ליבו, זה בפרשת תחומה. והייתה תקלה, עגל הזהב, אז לכן חזרה על העניין. זה הדבר אשר סיבה שמלנו, ככו מיתכם. צריך להכשיר את התרומות האלה. לא לקחת אותם כמו שהגויים נותנים אותם. מכיוון שזה מכשיל את עם ישראל. תפסתם את ההבדל שיש לך. אבל מכל מקום, את החומרים האלו, היה צריך לקחת מכל איש אשר ידבנו ליבו. זה אחד מהתפקידים של הגויים. וזהו, אז אנחנו חוזרים לבת ים. בתוך התרבות הזו של המצרים, הייתה אישה אחת שנתנה קיום למשה, עם מידת גמילות חסדים. וזה שמה של התורה, תורת חסד. זה עניין של חסד. לכן, דרך הגמילות חסדים שעשתה, יש לה קיום לנצח נצחים. היא, זה הנצחות הקודש שהיו בבית פרעה. כן? ואתם רואים את הגדלות של המדרשים. הם לא מהססים לומר, מה הייתה הרחם של, של משה רבנו, אם אפשר לומר ככה? לאו דווקא הרחם, כן? לאו דווקא אמו האמיתית יוכבד, אלא מי? פיתו של פרעה. מי היה יכול לחלום על המדרש כזה? כן? ולכן, זה בכל התקופות. וזה כלל פשוט מאוד. אם התורה נתנה את כל הכבוד שכמה סיפורים וכמה פסוקים וכמה אותיות בתורה לכל העניין של התרבות המצרית, המצרית, זה סימן שהיה בזה, זה ערך. זה נשאר בזיכרון של הדור, דרך התורה. וכן, התורה התייחסה לזה בכבוד, כן? אז לפי הקבלה, השם פרעו זה גם כן של שם של ניצוצות הקודש. במניין פרעו יש כמה ניצוצות הקודש באותה תרבות, וצריך להוציא את זה מהכלל. העניין זה העניין של אורך הגלות. כל זה אפשר לעשות צ'יק צ'ק, כן? בדור אחד, כן? אבל היהודים אהבו את הגויים כמו שיעקב אהב את רחל, כן? היהודים אהבו את הגויים, את הגלות, וזה לקח אורך ימים, וזה לקח הרבה הרבה זמן, המון זמן, כן? זה אחד. היחוד, כן? היה אפשרי לעשות את זה מהר מאוד. אנחנו קיבלנו קבלה מחכמי ספרד, שאני רוצה להסביר לכם. בימי האינקוויזיציה, זה היה קצב שרי של הגלות. כן? קצב שרי של הגלות. אפשרות של קץ הגלות. כן? מכיוון שכל מה שהיה צריך לקחת מהתרבות של רומי, חכמי ישראל היו כבר לקחו את זה. אז היה צריך לנתק מאירופה, מוקד של התרבות הייתה בספרד, ולחזור לארץ ישראל. היהודים לא רצו, הלכו בכל העולם, קומץ מהם, קצת, באו לארץ ישראל. אז היינו מחסכים את כל מה שסבלנו, 1,000 שנה, אם היו חוזרים בזמן שהייתה אפשרות לחזור ממנו. זאת אומרת, היה לנו מאות בשנים של ימות המשיח. ואם תסתכלו במה שקרה בעולם, כל העיקר היה כבר של הערכים של התלמוד המערבי, כל עיקר הערכים היו כבר בימי הביניים. אבל זה היה רק תוספת גלות חינם. ולכן הרבנים של ספרד ביקשו, התחננו מהעם שלהם לחזור לציון. לא רצו, העם לא רצו. זה ידוע, החכמים הגדולים כמו הרמב״ם, אריאל ויהודה לוי, הם היו ציונים, צריך לחזור לציון, כי העסק נגמר, לקחנו כל מה שהיה צריך לקחת. לא רצו, אז התחילה ההתבוללות, אז התחילה הרדיפות, התחילו הרדיפות, אז התחילה האינקוויזיציה, וכל מה שקרה בעולם כולו, מאותה תקופה, זה חינם, בלי שום צורך. כן, כל מה שאנחנו יודעים מהמדע, מהחוכמה, מהתרבות הזו, העיקר היה כבר בימי המלך. תפתם מה שאני אומר. זאת אומרת, זה מאשמת היהודים שסבלו כל מה שסבלו משך כל הדורות האלה. זה היה נגמר כבר באותה תקופה. כן? אז זה אפשר להתחיל את 400 שנה מקודם. לכן אנחנו מתחילים את 400 שנה של מצרים, מלדת יצחק, כן, רגע. טוב, זאת אומרת, 210. אני רוצה להסביר את זה. יש לכם על זה נבואה של בלעם הרשע. כעת יאמר ליעקב מה פעל, כן. על הכעת הזה, כעת, כן, יש מדרש פשוט מאוד, תראו את זה בתורה תמימה, ההסבר של התורה תמימה. בפרשת בלק, כן? כעת יאמר, זאת אומרת, אותו זמן, מבריאת העולם עד יציאת מצרים, כעת, עוד אותו זמן, זה אפשרות של ימות המשיח. זה התקופה של ימי הביניים. זה התקופה של גדלות התורה בספרד, הרמב״ם בעיקר, כן? והיה יכול להיות כבר שיבת ציון מהגלות. כל מה שסבלנו מאותו זמן זה חינם. איך אומרים את זה? בלי שום תועלת. בלי שום...
לשב.
לשב. זהו, לשב. בטל, כן? ולכן הספרדים משלמים את המחיר. עכשיו, לא רצו לחזור באותה תקופה, אז חזרו כישראל השנייה. אני מגזים קצת, אבל זה הכללה של אותם הימים. וזהו זה, ככה. צריך להבין את המציאות ככמות שהיא. הייתה אותה כללה של חכמי ספרד, אם לא רוצים, אז תראו באחרית הימים. זה קרה.
לאירופים
זה לא עליך? קרה מה?
לאירופים,
לאירופים. מה?
משכנזים.
לאירופים. לאירופים.
אני לא מבין. מתי? באותה תקופה.
באותה תקופה. הספרדים לא עלו.
באותה תקופה, העיקר, העיקר עם היהודי היה ספרדים. היו רק קצת אשכנזים.
לא,
אתה
לא
יודע. זאת אומרת, אם כבר, אני אסביר אולי, זה לא שאלה. אם כבר הספרדים היו מחליטים לחזור ולקנות את ארץ ישראל, במקום לקנות את העולם, איך אומרים את זה? עולם, כן? או מרוקו וסלוניקי ואמסטרדם וכן הלאה, כן? אז גם האשכנזים היו חוזרים. אבל העם היהודי ורוב העם היהודי לא רצה. לא רצה. הרבנים באו. אבל כל שעה, הם יעדיפו להיות בקזבלנקה, באלג'יר, בתוניס, בסלוניקי וכן הלאה, כן? זה כמין, ממש כמין בגידה, פתאום. הגיעה, צריך לצאת מהמצרים שבספרד. לא רצו, אהבו את אדוניהם, כן? והם היו, רצו להיות ספרדים בכל העולם כולו. ספרדים באמסטרדם, מה שייך? איזה שייך? ספרדים ביוון, ספרדים בטורקיה, ספרדים בצפון אפריקה. איזה שייכות בין צפון אפריקה שזה ערבי ברברי והספרדי של ספרד? איזה שייכות? טוב, לא רצו לעזור לארץ ישראל. אז הרבנים שלהם נתנו להם אותם כללה שעזרא סופר נתן כלל. וזה לא בדיחה. כשאני אומר שעכשיו אנחנו הספרדים, אנחנו משלמים את המחיר. זה לא חינם, יש השגחה היום. אתה צריך לתקן את
החטא.
איזה כללה? הוא אמר לקהילות של גרמניה, כשתבוא השואה היא תתחיל בכם. וזה התקיים. כי הקהילות של גרמניה הן קהילות עשירות בימי עזרא, לא רצו לחזור. ומי זה המיון? בימי עזרא היו כתמה?
זה היו גרמנים?
היו יהודים בגרמניה, ברור, גולי בית ראשון. היו קהילות עשירות מאוד חזקות. יש הוכחות, יש המכתבים. ויש גם יהודי תימן, זה אותו דבר. היו קהילות עצומות באותה תקופה, עזרא הסופר קילל אותם, והכללה התקיימה.
כמו מסורת שקירת את הלווים של ג'רבה כללה.
גם כן
ג'רבה. איזה כללה לתימנים?
מה? שיהיו עניים כל עד ביאת המשיח. וכך זה יתקיים בהם, שם בתימן. מה? במדרשים. אולי אם אתם רוצים פעם אני אביא לכם את המקומות. מה? כן, אבל זה מזעזע. כי זה שוב פעם חוזר לאותה ההיסטוריה בגלות עכשיו. טוב, אז אני חוזר לעניין הזה. עיקר הקבלה התחילה להתגלות, מתי? בימי גלות ספרד. כיוון שהגיע הזמן, והיהודים לא רצו. אז המקובלים גנזו את זה. עכשיו שאנחנו יוצאים, מפחדים. תפסתם את הקשר
של...
ברור, כל הרדיפות האלה. תשמע, אם היה בכל העניינים בכל העניינים שסבלו היהודים, אם באותה תקופה, איזה פרק זמן, 30 שנה יש לנו מדינה, אם באותה תקופה הייתה מדינת ישראל, צהל וכן הלאה, אתה חושב שהיו כל הרדיפות שהיו? לא היו.
לא היו, אבל זה שלא חייב, מבחינה שעוד משהו היה מקולקל, הוא לא יכלו לבוא.
לא, לא רצו.
לא רצו, ולמה לא?
למה לא רצו? מכיוון שהעדיפו. אהבו את הגויים. לא, תשמע, אני נולדתי בארץ ספרדית, כן? ואני מכיר את היהודים שלי, ואני יודע שרק בסייעתא דשמיא, כן? מעדיפים לבוא לארץ ישראל, ולא לקנות וילות וגננים ופרדסים אצל הערבים, כן? וזה גם כן עניין של האשכנזים בארצות שלהם, ועניין של... תשמע, זה צריך להבין את העניין. החטא של עם ישראל זה אהבת הגויים, יותר מדי. כן? זה נרמז בפרשת משפטים, הפרשה הראשונה של התורה. כי תקנה עבד עברי. ואם לא רוצה להשתחרר, אז צריך ל... איך אומרים את זה? כן, עם המפתח, כן? מה אומר המדרש? זה גם גמרא. אותו אוזן ששמע אנוכי השם אלוקי ראש רוצה גם במצרים, לא רוצה, אז אותו אוזן צריך ל... כן? אז הוא יהיה לצמיתות, עבד עד היובל, עד אחרית הימים. אז מה קורה פה? יצאנו ממצרים חופשיים, מושג של עבד עברי מאיפה הוא נובע. אתם מבינים את העניין? המשפט הראשון, המצווה הראשונה אחרי עשרת הדיברות, כי תקנה עבד עברי, מאיפה יוצא העבד עברי? לכן שיש תכונה אצל היהודים להיות עבדים לגויים. כן? זה נבואה של התורה. ותדע, כי תקנה עבד עברי, תשחרר אותו בעל כורחו. ואם לא רוצה, אז יהיה עד אחרית הימים. תפסתם את הקשר שיש בין הדבר הזה.
יש לנו דבר על עבד עברי. כן. לאדונים.
מה?
אני מדבר על עבד עברי לאדונים.
כן. כן, אבל מכל מקום יש רק אדון אחד. זה הקדוש ברוך הוא. זו הנטייה של עבד עברי, אנחנו רואים, זה הטיפוס של יהודי הגלות. הם עברים, עבדים, ואוהבים. מה הוא אומר? זה הפסוק שרציתי להבין. אני אוהב את אדוני ואת אשתי. איזה מין אהבה זה. הוא אוהב את הבית שלו בגלות. צריך להתעורר מכל העניין הזה. צריך להבין את זה. כל המאות בשנים האלו זה היה חינם, עכשיו. וכל העולם כולו סבל מכיוון שהשכינה לא חזרה בירושלים בשבת. כן. ולכן אנחנו מקבלים את העונש מכל העולם כולו.
זה
הסיבה לשואה? לא אמרתי, אתה אמרת. שואי? אפשר להבין את זה ככה, אבל אני לא אמרתי. כי אי אפשר להצדיק ברבריות כזו, אי אפשר להצדיק. אבל אפשר להבין. כי יש משהו לא בסדר. ביחס בין מה קיבלנו יותר מהרכוש הזה, מהביניים. אתם יודעים שכל כוח של התורה בא מהדור הזה, של הראשונים. כן? אז היינו צריכים לחזור לארץ ישראל עם גדלות התורה הזו. ימות המשיח היו מתחילים מאוד את זה. מה שרצו את המקובלים שיצאו מספרד. להביא את תקופת המשיח. היהודים לא באו. ולכן זה נחשב. טוב, אז מה שאני מציע לשבוע הבא, מכיוון שזה יהיה השבוע לפני הנטייה השני, ואני חוזר לשיעורים רק אחרי פסח, עוד שיעור אחד. אולי ניקח כמה זמן כדי ללמוד סוגיה של גמרא. כן? מה? כן, אבל לא להתחיל בסוגיה של הלכה, זה ייקח את כל הלילה, ואין לי זמן. אבל כמה שעות, על איזה סוגיה של מסכת סנהדרין? מה? בשבוע הבא? זה קשור לבעיה שלנו פה בארץ, הבעיה של הגדה ושל ה... ביום שני, כן? זה... אז אתה תחכה את
המסרים.
כן, בסדר. אם אתם רוצים להכין את הדף, זה מה שאומרת הגמרא כלפי תקופת המשיח. זה דף צדה. כן, צד אחד בית. צד אחד עמוד בית.
כל העמוד?
כל העמוד, כן. ונראה איך הגמרא מסבירה מה שאנחנו חיים היום עם הבעיה הפלסטינאית. לא, לא, זה דף אחר. דף אחר. צדיק ח' ב'.
לאיזה
שעה ביום שני? 8? עוד שעה, כן. זה כשנגמור לימור. אז אולי תכינו קצת קפה. זה איזה סיום. זה סיום. זה סיום. זהו, לא, מי הלך לפורים? אני לא יכול להיות פורים. למשל, רק איזה רמז קטן. אולי פעם נלמד את מגילת אסתר, לפי הנושא. מה אמרו היהודים במגילת אסתר? שושן הבירה. הבירה היא שושן, ירושלים. רק הגולה באה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלה מירושלים, אבל שושן הבירה, כן. היה להם איזה בירה של שושן. מה? מרדכי, מה? כן, אחר כך. אבל תראו במקורות. כשהיה בשושן הבירה, בפרס, הוא היה הראשון. כשעלה, הוא היה ברשימות של הסוכנות, היה מכיוון שהמיתוס של דבר לא היה כל כך ציוני. הוא עלה לבני ברק. מה שזה קורה?
היה
בסדר לדרין. מה? היה ראוי לי, היה ראוי לי. אבל יש איזה רמז, רצוי לרוב אחד ולא לכל אחד, למה אתם יודעים? הוא היה הברון דה רוטשילד של התקופה. הוא היה הרב יעקובוביץ' מלונדון של התקופה. הוא יסד את הקהילה של הגולה. וצריך לומר, בזכותו, לפי התורה. לפי התורה, כן. אבל הוא היה היהודי הטיפוסי של הגולה. כן. ואם הוא היה מחליט על ימיד, אז היו עולים בחומה, כחומה, והבית שני היה משהו עצום, כן? אבל סוף סוף, הוא בא גם כן לארץ, כמו כל הרבנים האלו, שבאים בגיל הפנסיה, איך אתם אומרים, כן? וקונים איזה דירה בעל הפיתוח, הרצליה למשל, הרצליה פיתוח. זהו, כדי לבלות את אחרית הימים שלהם. אבל זו העניין, כן? ועכשיו, כל השיטה של הדיאספורה לשם דיאספורה, זה, אני שמעתי את זה הרבה פעמים בגולה, זה הם אומרים, אנחנו שייכים למרדכי היהודי. זה מרדכי היהודי. מה?
שם
הגיר? מפרנקפורט?
כן.
כן, כן, שמעתי. שמעתי.
שמעתי של היהודים, הוא מסתכלים
לתת דבר
של
התורה
בגלות,
וזה הם
פועלים
הרבה יותר משפטים. לא שמעתי את הכל, מה? כן, כן, תורה עם דרך רץ. אבל דרך רץ של גרמניה. זה אותו עניין. ודווקא הרב יעקובוביץ' הזה מלונדון יוצא מאותה כנופיה. טוב, כאן. התמימות. זה זכות אבות. כן, אפשר לשאול את זה, זה הכל. אבל התמימות של פשוטי העם. והיו כמה אבל מועטים אידיאליסטים בשכבות הגבוהות, כן. השאר הלכו לצרפת ולקנדה ולאוסטרליה. ולא, זה סימן ש... הגיע הזמן, כן? אבל מה שאני רציתי להסביר זה פשוט מאוד. אם היהודים האלו היו חוזרים בזמן שהיה צריך לחזור, אז כל התרבות הישראלית הייתה ספרדית. עכשיו משלמים את המחיר. זה לפי דעתי, זה לא לחינם. ואל תחשבו שאני מצד האשכנזים, כי שמי אשכנזי, אני ספרד מכל כולי. אבל צריך להגיד את האמת,
כן,
לא זכינו. מה לא זכינו? זה עונש ממה שקרה בימי האינקוויזיציה. כל הקודם זוכר. טוב, אז נחזור לעניין הזה.